הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן המפיק הוותיק רב דוד קליגר, ואיתו במלאכה מנדי אור, שיחד מביאים את קולות השידור עליכם. היה זה בליל שבת, כמו בכל ליל שבת. הזמן החשוב ביותר בשבוע, שבו ניתן לשוחח עם הילדים על הדברים החשובים באמת. פניתי לילדיי ולילדים הנוספים שהגיעו להתארח בשאלה. תגידו לי ילדים, כתוב בפסוק, כי תרד חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב. אמו. אם אתם ילדים רואים ברחוב חמור שנפל והוא לא יכול לקום, או שאתם רואים חתול שהראש שלו נתקע בקופסת שימורים והוא ככה הולך אחורה רוורס והוא לא מצליח להוציא את הראש מהקופסה, מה תעשו? נעזור להם אנו כולם במקלה. אם כן, תסבירו לי ילדים, אתם יודעים שהתורה לא כותבת שום אות בחינם, בוודאי שלא פסוק שלם בחינם. אז למה כתבה התורה שכשרואים חמור נופל תחת המסע צריך לעזור לו? זה לא ברור? הילדים חושבים, ואז היא הגיעה. זה לא סתם חמור, אבא, זה לא סתם חמור. זה חמור שאתה שונא את הבעלים שלו, ענה אחד הילדים. אז מה אני שואל? מה השם החמור ששוכב שם ממשקל כבד על הגב בזה שאתה שונא את הבעלים שלו? את החמור אתה לא שונא, אז תעזור לו. ואז עונה דווקא הקטן שבחבורה. אבא, אני אסביר לך. אם אתה שונא את בעל החמור, אז אתה שונא גם את החמור. ככה זה. החמור סובל בגלל שאתה שונא את הבעלים שלו. אמר בתרועת ניצחון. מאזינים יקרים, בואו נחשוב, יש בזה היגיון? יש היגיון שהחמור יסבול רק בגלל שאתה שונא את הבעלים שלו? מה החמור הזה השם? למה הוא צריך לסבול? רבותיי, אין לזה תשובה, אבל התורה הקדושה ידעה שזה הבן אדם. אם אתה שונא את הבעלים של החמור, אתה שונא גם את החמור. ולכן צוותה התורה, גם אם אתה שונא את הבעלים, תעזור לחמור, הוא באמת לא אשם. לאחר כמה דקות המשכתי לפסוק אחר. הפסוק אומר, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר עיני, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. יש עוד פסוק שדומה, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. רש"י הקדוש מפרש, ושוחד לא תיקח אפילו לשפוט אמת, וכל שכן להטות את הדין, שהרי כדי להטות את הדין נאמר כבר לאל לא תתה משפט. התורה מלמדת אותנו, ומסבירים המפרשים, שהתורה אומרת כי השוחד יעבר עיני מי? עיני חכמים. התורה אומרת לנו שאותו בן אדם הוא חכם גדול, אבל ברגע שהוא נוגע בכסף, מעטפות, שוחד, הוא נהיה עיוור. לשפוט אמת הוא כבר אף פעם לא יוכל. כי ברגע שהכסף עומד לו מול העיניים, הישרות כבר לא יכולה להיות שם. כמובן, מאזינים יקרים, שניתן להעריך הרבה מאוד כיצד התורה הקדושה מסבירה לנו את כל נבחי נפש האדם. אך זה לא הזמן וגם לא המקום. הייתי רוצה שזה יהיה הזמן והמקום, אבל את זה נשאיר לאנשים שיש להם תוכניות שעוסקות בפרשת השבוע. זה עשיתי שנים רבות עם תלמידיי היקרים, ונהניתי כבר אז להדגיש לילדים איך הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הוא ברא על מה הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ולפי זה ברא את הבן אדם. רבים שואלים אותי בהרצאות, האם הטיפול בבית חם הוא לפי דרך התורה? ואני משיב להם בשאלה. למה אתם שואלים? כי יש המון פרסום ברחוב על טיפול נפשי בדרך התורה. כלומר, יש טיפול שהוא בדרך של התורה, ויש טיפול שהוא בדרך של הפסיכולוגים. אז אני ארגיע אתכם, מאזינים יקרים, ואני אומר קודם כל שכל הטיפול שנעשה בבית חם הוא בדרך התורה. אבל אני מבקש לשאול עוד שאלה. קצת קשה יותר עם הטיפול בבית חם הוא בדרך התורה. האם דרך התורה היא לקחת אדם שסובל, אדם שנמצא בנקודה הכי נמוכה בחייו, אדם שנפשו שבורה, ולטפל בו כביכול, בזמן שאתה לא מטפל ולא הוכשרת לכך? כן, כן, מאזינים יקרים, זאת השאלה שלי. ואני חושב שהיא שאלה קשה הרבה יותר מהשאלות האחרות. זאת דרך התורה? לנצל אנשים בשעת מצוקתם? מאזינים יקרים, היום נעסוק בסוגיית המטפלים החרדים, ובחרדים שאין בהם אלא חרדיותם ותו לא. אני מבקש לומר ערב טוב לרב צבי ברודבקר, עובד סוציאלי קליני, ולרב מיכאל אלברשטט, גם כן עובד סוציאלי קליני. שניהם מטפלים אחד אצלנו בבית חם, במרכז בליבנו, מרכז שאנחנו לא מרבים לדבר עליו בתקשורת. והרב אלברשטט שעובד בחיבה במעייני הישועה. לילה טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
רק תתקרבו קצת למיקרופון שנשמע אתכם היטב. עוד לפני שנתחיל לדבר איתכם, אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו שרוצים לעלות לשידור. יש לנו נושאים מרתקים היום, תוכלו להתייעץ, לשאול שני מטפלים משכמם ומעלה, אני חושב מהדור הראשון של המטפלים, אבל זה נשמע עוד מעט מהם. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, אתם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, השיחה הזאת היא בעלות רגילה. אתם מוזמנים לכתוב לפקס שלנו ב-03-616-4477, ורב דוד המפיק מביא לי את הניירות. אתם יכולים גם לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, להיכנס לחלונית שנקראת הודעה לשידור, ושם אתם כותבים את הודעתכם, תשתדלו לכתוב את ההודעה בצורה ברורה שהמאזינים ואנחנו נוכל להבין, ונשתדל לענות לכולכם. אז לילה טוב לכם, המטפלים החרדים, מה שלומכם?
ברוך השם.
יופי, נו, את, השאלה הזאת היא ברורה לכם? כאילו, אצל, מדברים מזה אצל המטפלים? מטפלים חרדים, לא חרדים? יש דבר כזה בכלל?
קיים.
קיים מה?
השאלה הזאת קיימת, והיא מציאותית.
היא מוצדקת לדעתך?
היא מוצדקת.
יש טיפול חרדי ויש טיפול לא חרדי? יש טיפול תורני וטיפול לא תורני?
יש מטפלים.
שאינם תורניים?
שאינם תורניים. וישנם מטפלים שהם לא שומרי תורה ומצוות.
ואז?
ואז האם באמת מטופל כדאי לו ללכת למטפל חרדי, או ללכת למטפל שאינו שומר תורה ומצוות?
אני רוצה לשאול אותך, תגיד לי רב צבי, אתה עובד סוציאלי קליני. אני מעריך שאת הלימודים שלך לא למדת במסגרת הכולל.
נכון.
למדת את זה באוניברסיטה.
בהחלט.
ושם כן. מלמדים, אה? את הפסוקים שאני מקריא ואת ההבנות שאני מוציא מהתורה, איך התורה רואה את נפש האדם, זה ככה, זה מה שיש שם או שיש דברים אחרים?
טוב, זו כמובן שאלה טובה. ברור שבמסגרת האוניברסיטה לא לומדים גמרא, של זה יש את הישיבות ואת הכוללים, ברוך השם. אבל אני חושב שבכל אופן יש משהו חשוב שמלמדים שם, שאולי באמת זה צריך ללמד איפשהו. זה את החוכמה, אפשר להגיד חוכמה בוגרים תאמין, אבל בעצם את הדרכים איך ניתן לעזור לאנשים שנמצאים במצוקה, ואנחנו לא מדברים על מצוקה של להוריד להם את המסע מהגב, את המסע הפיזי, שזה יחסית יותר פשוט, אלא אנחנו מדברים על המסע הנפשי, שהוא באמת בדרך כלל סיפור יותר מורכב. וזה דברים שכנראה לא תמיד מספיק המסילסי שעורים, כמו שאומרים.
אתה יודע שאני ככה, אני שואל את עצמי, הרי נהוג, ככה נהוג הרי שניכם, המאזינים לא רואים אתכם, אז צריך לומר שברוך השם שניכם מבטן ומלידה כבר שוקדים באוהלה של תורה. וכולנו יודעים, כולנו היינו בישיבות, וכולנו ידענו שכשיש לנו ככה איזה משהו שמעיק עלינו נפשית, בדרך כלל הדמות שניגשנו אליה, היה משגיח בישיבה, נכון? אני חושב שאנחנו גרנו בשכנות הרב אלברשטט, ולא היה לנו אותו משגיח. דומני אתה למדת בפונוביץ', נכון?
נכון.
אוקיי. מי היה משגיח אז בזמנך?
בזמני, רבן ציין במברגר, רב חיים פרידלנדר.
הם לא היו פסיכולוגים.
לא.
אבל רב חיים כתב הרבה מאוד על נפש האדם.
מספר ספרים, כן.
והרב דסלר ידוע שכתב, היה החכם, אם אפשר לקרוא לזה, בחוכמת הנפש. ובכל זאת התייעצנו עם משגיחים, אז מה קרה בדור הזה פתאום? משהו התחדש פתאום שצריך מטפלים שהם למדו עוד משהו חוץ מי? או שאני קצת מתבלבל?
אני חושב שבכל זאת הציבור נצרח לאנשי מקצוע, מכיוון שהעולם התורני יכול לתת תשובות, אבל בכל זאת אין לו את האפשרויות המספיקות לתת את האפשרויות האלה, ולכן נתנו, זאת אומרת, אפשרויות למעשה לקבוצה בזמנו, לקבוצת חרדים, עובדים סוציאליים, להכשיר את עצמם, להיות עובדים מקצועיים.
לפני כמה שנים, אתה קשור למחזורים הראשונים? אתה יודע, אני זוכר אדם אחד בשם הרב, אני חושב שהייתה קבוצה, אני לא זוכר כרגע את שמו, אני חושב שהיה שם הרב יעקב זון אחד, היה שם הרב יהושע
קפלן.
הרב קפלן. זה היה ממש...
נכון, זו הקבוצה הראשונה, אני חושב שהוכשרו עובדים סוציאליים חרדיים במגזר החרדי.
ואת יודע שהם סיפרו לי באחד ההזדמנויות, הם סיפרו לי שמה זאת הוכשרו, זה לא שחיפשו עבודה. אני חושב שהגדולים שלחו אותם, כי ראו שברוך השם הציבור החרדי גדל, ואין מה לעשות, ברוך השם אנחנו כבר מיליון איש, ובתוך מיליון איש יש בעיה או שניים מסוג כזה או אחר, נדבר על זה בהמשך, על הבעיות שאתם עוסקים בהם. וראו הרבנים שאין ברירה, צריך לקחת ולהכשיר אנשים, אבל עדיין אני מנסה ככה להבין מה יש, נשאל את זה הפוך, האם אדם, כמו הרב דסלר, היה צריך, בשביל לטפל בנפש האדם, היה צריך ללמוד משהו מעבר למה שהוא ידע?
אני לצערי לא זכיתי להכיר את הרב דסלר, אבל אני יכול להעריך שאנשים שחיים את ההוויה הזו של הרב דסלר, חיים את כל, שכל החיים שלהם בעצם חיים של תורה, אז מן הסתם השאלות שלהם הן שאלות שימצאו את פתרונן במסגרת התורה, בלבד. זה כל מה שבעצם, זה בעצם כל הוויית החיים שלהם. פה נמצאות התשובות, ופה נמצאות השאלות, ופה נמצאות התשובות. אני מעריך, אני לא יצא לי לדבר על זה עם הרב דסלר, אבל למרבה הצער, לא כולם נמצאים ממש ממש במקום הזה שאנשים...
אתה אומר בקיצור שאולי הרב דסלר יכל, אבל אנחנו ממש לא נמצאים במקום הזה, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, כי כבר הגיע הזמן, מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
ילדים קמים בבוקר
מאזינים יקרים, על הרקע של השיר הנפלא הזה, מה צריך להגיד לילדים שהולכים לישון בלילה, ומה צריך להגיד להם שהם קמים בבוקר. יש לי על זה הרבה הרצאות, ואני מדבר על זה הרבה מאוד. אבל היום אנחנו נדבר על דברים קצת אחרים. למעשה, מאזינים, אתם יכולים לדבר על מה שאתם רוצים. יכולים לשאול כל שאלה. איתי באולפן נמצאים הרב צבי ברודבקר, עובד סוציאלי קליני, מטפל במחלקת בנפשנו, בליבנו, של בית חם, בין היתר. והרב מיכאל אלברשטט, עובד סוציאלי קליני, שמטפל בחיבה. מאזינים, אם אתם רוצים לעלות לשידור ולשאול כל שאלה, יש לנו פה את שני המומחים הוותיקים, אני חושב העובדים הסוציאליים הראשונים, מהמחזורים הראשונים, אתם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, 058-693-93, אתם יכולים גם לפנות דרך הפקס שלנו ב-03-616-4477, או דרך החלונית של רדיו קול חי, באתר של רדיו קול חי, חלונית הודעה לשידור, אנחנו קוראים את ההודעות האלה, ויכולים לענות לכם אם אתם תכתבו את ההודעה בצורה ברורה. ושוב, לילה טוב לשניכם, הרב ברודבקר והרב הלברשטט.
ערב טוב.
ערב טוב.
אצלכם ערב, אצל המאזינים שלנו זה לילה, וזה ממש מקסים. אנחנו התחלנו לדבר על הנושא הזה של הטיפול התורני, אם יש דבר כזה, ביחס לטיפול שהוא לכאורה לא תורני. התחלנו לדבר על אנשים גדולים כמו הרב דסלר, הרב וולב בדור האחרון, ועוד ככה גדולי עולם שמתייעצים איתם בשאלות מאוד 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 קשות, וברור לנו שהם לא למדו באוניברסיטה, וההבנה שלהם מצד שני בנפש האדם גבוהה מאוד. ופה אני בא ושואל, אז מה? איפה? למה הם לא היו צריכים ללמוד, ואילו אתם כן צריכים ללמוד? בבקשה.
כן. השאלה כמובן בסופו של דבר באיזה אוכלוסייה אנחנו מדברים.
כן.
אנשים שכל עולמם, כל הווייתם זאת הוויה של אמונה ושל תורה ושל יראת שמיים, זה תמצית חייהם. אני מניח שהשאלות שלהם יהיו בתוך המסגרת הזאת, וגם אם יחפשו את התשובות שם והם יקבלו את התשובות במסגרת הזאת. מה לעשות ש חלק גדול מעמנו לא נמצא כולו שם. אנחנו, יש הרבה יהודים ששומרים תורה ומצוות, אבל יש להם גם את הצדדים הנוספים, יש להם חיבור לעולמות נוספים, יש להם משיכה לעולמות נוספים, וחלק מהקונפליקטים וחלק מהקשיים שהם נתקלים להם קשורים לעובדה הזאת, שהם בעצם נמצאים גם בקשר עם עולמות אחרים, שהתשובות אליהם לא תמיד נמצאות אך ורק בתורה. זאת אומרת, זה לא מספק אותם, זה לא מדבר אליהם, לא זה מה שיעזור להם.
תגיד לי אם הבנתי אותך נכון.
כן.
אתה בא ואומר לי שאתה הלכת ללמוד כדי שתוכל לטפל גם באנשים שהם לא רק אנשים תורניים, אבל בשביל האדם התורני, הידע התורני שלך הספיק לך? זה מה שאתה אומר לי?
לא, אני לא חושב שאדם שיושב בכולל כבר הוא מכוסה מכל הבחינות. אנחנו דיברנו בעצם על אנשים, כדוגמת הרב דסלר דיברנו קודם, כן? זה לא הדוגמה הקלאסית. אני חושב שזה אנשים שבאמת, זה כל חייהם. זה לא, אין להם שום דבר אחר בעולמם, חוץ מתורה, יראת שמיים, שאיפה לעבודת השם וכו'.
והם גם לא טיפלו בטח באנשים חולים.
אני לא יודע להגיד לכם, לא טיפלו, יכול להיות שהם הצליחו להרים אנשים למקומות שקרובים אליהם, יכול להיות, ועד רבה, אם ככל שניתן, אז ניתן. אנחנו הרי מכירים אבל הרבה אנשים שהם אולי עונים על הגדרה של לומדי תורה ואברכי כולל, אבל יש להם גם צדדים נוספים בחיים שלהם, זה לא כל חייהם. יש להם גם צדדים אחרים, שהרבה פעמים אותם צדדים נמצאים במצוקה, והם לא תמיד מעוניינים לשמוע דווקא את הקול התורני הצרוף, וגם כן, הם לא תמיד יכולים לשמוע אותו בצליל הסטנדרטי, המקובל. ולפעמים זה מקור הבעיה שלהם גם, ישמיעו להם את זה בצורה אולי מוגזמת, אולי מועצמת.
בוא, אתה מדבר רזה דרזין מבחינתי, כן. ואני מאמין שגם המאזינים שלנו, בוא, תנו לי דוגמאות חבר'ה, בוא, אני רוצה להבין בדוגמאות, תנו לי את זה בדוגמאות. הרב אלברשטט, בוא, תן לי דוגמה.
אני יכול להיזכר בטיפול של אברך שפנה אליי ואמר לי שפשוט הוא לא מסוגל לשבת וללמוד יותר מחמש דקות.
זה הרבה.
אברך צעיר, נשוי שנה, שנה וחצי, פלוס בן אחד, והוא אומר לי, אני פשוט מתיישב, אני לא מסוגל. שאלתי אותו, מה היה משך התקופות, ממתי הוא זוכר שיש לו את הקושי?
ממתי הוא חמש דקות מסוגל ולא יותר?
והוא מציין שזה כבר התחיל למעשה כבר בגבול של ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ועכשיו כאברך הוא מרגיש שזה קונפליקט מאוד חזק בתוך המסגרת המשפחתית שלו, שם אין לו כבר מה להתחמק. המציאות היא שהוא נמצא בבית, ואשתו ראה שהוא לא הולך לכולל, אין לו חשק ללכת לכולל, והוא פשוט מתקשה ללכת לראש כולל, לדבר איתו על זה.
תדע שאתה מספר לי את זה, אני חוטף צמרמורת. אתה יודע כמה אברכים באים אליי, ומדברים על זה שהם, לא, אני לא מדבר על שנה אחרי חתונה, אבל הם מרגישים שמשהו נשחק אצלם. משהו לא עובד. והרבה מאוד אברכים, וזה טוב, זה טוב שאתה מעלה את הסיפור הזה, כי אני רוצה להגיד מה אני אומר לאותם אברכים. הרבה אנשים, גם בוגרים, יש להם בעיה של קשב וריכוז. פשוט לא גילו את זה עד היום. רק מה? היום הוא כבר יכול, סליחה על הביטוי המאוד גס, להשתחרר, הוא כבר נשוי, כבר אין לו את מה יגידו בשידוחים, גמרנו, הוא כבר יכול היום לבוא ולהגיד את מה שהיה לו קשה לו שנים. זה אחד, ואנשים עושים בדיקות, ואנשים עושים שיש להם הפרעת קשב, ואנשים לוקחים טיפול, וברוך השם. האנשים האחרים, זה באמת אנשים שהסוג לימוד הליטאי לא מתאים להם. וברגע שאתה לוקח אותם למסלול אחר בלימודים, אני לקחתי אברכים, אמרתי להם, בוא תיכנס לכולל הלוחה. ופתאום הוא לוקח סוגיה, בלחות שבת, בורר, תוכן, דש, ויש לו ביד משהו ברור, משהו מגובש, פתאום הוא מתחיל להרגיש סיפוק, פתאום הוא מתחיל להרגיש, איך אברך אמר לי פעם, אני לא בדיוק מרגיש מה יוצא לי מזה. הוא לא מחובר לזה. אז אני חושב, הרב אלברשט, שאתה מתאר אברך שפשוט אתה הרגשת, מה זה הרגשת? הוא בא והתלונן שהוא לא מחובר למה שהוא עושה, והיה לו את האומץ לבוא אליך ולהגיד לך, הרב אלברשט, אתה תעזור לי.
נכון, רק גם להגיד לי את הקושי הזה, גם היה קשה לו.
ברור, אני לא מכיר את הבן אדם שיודע לבוא ולהגיד, יש לי קושי.
כן.
במיוחד דרך אגב גברים. לא קשה לנו כלום, הכל בסדר, אנחנו יכולים הכל, אה? תמיד שואלים אותי למה אני נותן הרצאות לנשים, כי אני אומר שם הן באות, הן רוצות לשמוע. אחד בא אליי בהרצאה אחרי הרצאה שלי ואומר לי, תגיד לי, איפה זה כתוב מה שאמרת? כן, הוא מתחיל להתווכח. אז ומה אתה עושה עם אחד כזה?
אני מנרמל לו את המצב. הדבר הראשון, אני נותן לו לגיטימציה להרגיש ולתת את התחושה שמשהו מרגיש זה נכון, הוא לא צריך לצאת מהכלים, זה דבר מאוד מאוד שאף פעם הוא לא עבד עליו, הוא היה בזרם של ישיבה קטנה, ישיבה גדולה.
אתה אומר, הוא היה בתוך השטנץ.
כן, ועכשיו הוא מתחיל באמת לחשוב על עצמו, על העתיד שלו, על החיים שלו, ואז הוא רוצה, כמו שאומרים, לפתח את הדברים, לדבר עליהם, אבל הוא מרגיש שבמסגרת התורנית, הוא קצת חושש מלבוא להביא את הדברים.
אבל מה שאני לא מבין, אבל איך אתה יכול להגיד לו מילים כאלה? הבן אדם בסופו של דבר, הוא לא בנורמה. רוב האנשים נמצאים בנורמה של כולל, ואתה בא, אני עושה לו את המצב הזה נורמלי. איך זה נהיה נורמלי? זה לא נורמלי.
אני, קודם כל, מבחינת ההיקף של הדברים, היות ואני נפגש עם עוד הרבה אנשים, אני יכול להגיד לו שהמצב שלו הוא לא בודד, ועוד יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים על אותה מסגרת שהוא נמצא ושהוא חווה בהרגשות האלה. עכשיו, אני מנרמל לו את זה בהרגשה. אני נותן לו להרגיש שיש לו נקודה שהוא יכול להרגיש את הטוב. איך אנחנו עכשיו נפעל להיות בתוך המסגרת ולהצליח? אני רואה שיש לו הרבה כישרונות, יש לו הרבה דברים שהוא יכול לעשות.
שאלה לא יפה, הרב אלברשטט, שאלה מאוד לא יפה. תגיד לי, אני באמת לא מתכוון, אני רק רוצה לחדד את הנושא, אני לא מתכוון לשאול את השאלה. במה אתה שונה מהמטפל שאינו חרדי, שיענה לו את אותו דבר בדיוק? למה אתה צריך להיות חרדי בשביל לענות לו את זה? אם הוא יבוא למטפל חילוני, מה יגיד לו המטפל חילוני? יגיד לו, אדוני, תודה רבה, לא בא לך, לא מתאים לך, לא בכיף שלך, יאללה, תעשה מה שטוב לך. איפה אתה? מה מיוחד בך? אני שואל, כי הנושא שאנחנו מנסים לחדד, איפה הנקודה החרדית שבמטפל מסייעת למטופל להבין את מה שאתה אמרת לו?
אני חושב שכשהוא יגיע למטפל לא שומר תורה ומצוות, הוא יגיד לו שבכלל אין חיוב ללמוד תורה, ותורה לא קיימת. בכלל, מאיפה בכלל, ושמעתי את זה ממטופל שלי, שאחד מהמטפלים שאל אותו, איכן זה כתוב בתורה שיש חיוב ללמוד תורה? אז כרגע, ברגע שהוא שומע את הדברים האלה, יש לו קושי להתמודד, ויכול להיות שבאמת, אולי באמת זה ישפיע אפילו על השקפות על עולמו, שהוא יתחיל לברר שאלות נוקבות, האם זה כתוב בתורה, צריכים ללמוד תורה, צריכים לקיים תורה מצוות, זה עלול להביא אותו למקומות שאלות, שאולי הוא שואל את עצמו לבד, אבל התשובות שהוא יקבל מאיזה דמות מקצועית, לא תורנית, עלולה באמת לדרדר את המצב שלו.
אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר שכשאתה בא ואומר להברך, אם אתה קשה לך ללמוד, בוא נחשוב באמת, אם כולם צריכים לשבת וללמוד, אולי אתה יכול לעסוק בעניין אחר שהוא חסד, או בעניין אחר שיותר מתאים לך, וזה לגיטימי שאתה אומר את זה, כי אתה בא מעולם שיש לך את המנדט ואת הזכות לומר את זה, מה שאין כן מטפל חילוני שבכלל לא מכיר את הדבר הזה, אז כאילו מי שמחה? באיזה זכות אתה אומר לו את זה?
אני חושב שכן, אבל חושב שהוא גם מעורר שאלות, מטפל לא, שומר תורה ומצוות, מעורר הרבה מאוד שאלות, והוא נותן את זה בתורה פסקנית כל כך, שאין קיום, אין מצוות, הוא מעורר שאלות למטופל, כאילו תוכיח לי שאתה צריך ללמוד, שזה שאלות שבאדם שבמצוקה, אני חושב שלא לא מתאים שהשאלות האלה יעלו בטיפול באותו זמן.
אני שומע, בוא תאמר לי בבקשה הרב ברודבקר, הרב ברודבקר, תאמר לי, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, אז פעם אחת אני אגיד לך משהו ששמעתי, אבל אני חושב שיש לנו מאזין, אז בוא ניקח את המאזין שלנו, כי המאזינים הם לפני הכל. לילה טוב למאזין.
שלום, לילה טוב.
לילה טוב לך.
לילה טוב.
כן, שלום.
אני שומע אותך, כן, כן, דבר אלינו.
שלום, אני עשיתי בסוגיה הזאת שדנתם, חילוני, דתי, חרדי, פסיכולוג, אז אני בתור אברך חרדי, אני הייתי, התחלתי נער, אז הייתי אצל פסיכולוג דתי. בהתחלה הייתי אצל חרדי וזה לא עזר לי בכלל, ובגלל שהוא חרדי, סתם, אני אומר, לא הצלחתי, אחרי זה הייתי אצל, הוא היה אחד דתי, דתי לייט כאילו, ממש לייט, וממש לא נכנסנו לשום סוגיה, הוא עזר לי מאלף עד תף, הוציא אותי, ממש הייתי במקום מאוד קשה, והוא הוציא אותי לגמרי מהנקודה הזאת.
רצונך לומר, בוא תגיד את זה במשפט חד וברור, כתער?
אין שום קשר מהפסיכולוגיה לדת, לא יודע, איפה שאני הייתי, ממש לא קשור, ובמיוחד אם זה נער בוגר, אם זה ילד, אז אולי יש איזשהו מקום לחשוש, אבל אם זה בחור, הוא מוכן לצאת בחור קצת בוגר, מה זה קשור? הנקודה שלי הייתה, אתם רוצים שאני אחיב מה שהיה לי, אני לא חפש.
כן, בשמחה, אני אגיד לך, כל מה שאנחנו נמצאים פה, בכדי שהמאזינים שלנו ישמעו אותך, ויקחו תועלת, הכל בגדר של, ויוסיפו לכך.
אוקיי, הנקודה אצלי הייתה, אני היה לי מאוד מאוד, זה איזו תמונה שהייתה לי בתור ילד, אז אני, אחרי כמה שנים שעברה התמונה, ולא, זה בשום מה לא, אחרי זה למדתי את המושג הזה שקוראים לזה הדחקה. אבל בהתחלה היה לי תמונה, ולא דיברתי, לא דיברו איתי על זה הרבה, לא התייחסו לזה הרבה, אוקיי, ברוך השם, לא קרה לי שום דבר, הייתי בית חולים, בדיקות.
היה ונגמר.
כל דבר בסדר, אוקיי, עבור כמה שנים. אחר כמה שנים פתאום עשו לי פחדים מאוד מאוד רציניים. אני לא היה לי ללכת למקומות שהם אומר, יש שם הרבה אנשים.
כל הפלשבקים, הכל חזר לך.
או לעבור במעברי חצייה, לעבור בכל מקום שאני עובר, ושאין לי מקום להחזיק או לתפוס, היה לי ממש פחדים מאוד מאוד קשים.
מטפלים יקרים, בואו נסביר לציבור מה זה, הוא סובל מפוסט טראומה, משהו כזה?
יכול להיות.
זה מה שהוא מתאר, זה פלשבקים, דברים שחוזרים אחרי שנים שזה לא היה, פתאום זה חזר.
נכון.
כמה שנים?
אחרי, בוא נגיד, זה היה בערך בגיל 11, בגיל 16, 17 זה פתאום הגיע.
יפה, בוא תמשיך את הסיפור שלך ואז מה עשית?
ואז כל בהתחלה הייתי ממש באלם, כאילו ממש פחד, אנשים לא, מי שלא מכיר את זה לא מבין את זה, זה לא איזה דמיון, הוא בא כאילו בחור, בחור בריא, הכל, פתאום הרגש כזה, אתה לא יכול, אתה פחד, מאוד מאוד פחד ללכת את כביש, כאילו, ללכת למקומות שאני לא יכול לתפוס אותם, פתאום הגיע להרגש הזה, כמו של התאונה, חזר אליי כזה, בומרנג כזה, שאותו רגש של פחד חזר אליי כמה שנים אחרי.
כן, זה דבר שהוא מאוד 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 מוכר שפחד כזה חוזר, וכפי שאתה מתאר את זה, זר לא יבין, מי שחס וחלילה ושאף אחד מעם ישראל לא יחווה את זה, התקף פאניקה או פחד ממקומות פתוחים או כל פוביה זה דבר שהוא נוראי, כן. ואז הלכת לפסיכולוג חרדי.
אני הלכתי, התייעצתי עם אחד, יש אחד בישיבה שהוא מאוד מבין.
מאוד מבין.
תפס את הבעיה, תפס שהוא לא יודע לעזור.
אז הוא גאון. תדע לך שהוא גאון, כי אם מישהו במסגרת ישיבתית קלט שהוא לא מסוגל לעזור, הוא גאון, ואני מצדיע לו, אני רק מבקש בשיחה הזאת בלי שמות, אבל באמת הוא גאון.
הוא יודע פשוט לנטר כל דבר למי ולמה.
רופא ממיין.
כן, ממיין, בדיוק. ואני הלכתי, ואז הוא שלח אותי לזה אחד, פסיכולוג אחד, חרדי. ואני הלכתי לשם, החזיר אותי בכלל. החזיר אותי אחורה, לא יכלתי לצאת מאותו מקום. כאילו, אפילו באותה פגישה, אחרי הפגישה, מיד שיצאתי מהבניין, ממש החזיר אותי אחורה. וסיפורים שלמים, הייתי צריך לחזור לישיבה, אז הייתי מתקשר לאנשים והייתי עורד אליהם שנפלתי ברחוב.
שיעזרו לך לחזור.
שיעזרו לי להגיע לישיבה, הייתי נתמך עליהם. אתה מבין מה אני אומר?
בוודאי, כן, אתה לא היית, לא באת למישהו ואמר, שלום, אני סובל מחרדות, סיימתי אצל הפסיכולוג, האם אתם יכולים לאסוף אותי חזרה מהפסיכולוג?
סיפורים שבשביל... בשביל להמשיך את החיים וכרגיל, זה הבעיה שהמתמודד, הוא לא... זה שהוא נמצא עכשיו איזה סיפור, זה לא אומר שכל החיים מסביב, הכל ממשיך כרגיל אצל אחרים. אתה צריך לייצר כל מיני תדמית נורמלית.
לגמרי. אתה יודע, אני רוצה רגע לעצור אותך ולומר לך ולמאזינים, אתה מעלה נקודה כל כך יפה. אתה גם צריך להתמודד עם הפחד, עם הפחד מוות שאתה מתמודד איתו, ואתה צריך פעם שנייה להתמודד עם ההסתרה. וכל הזמן לשחק שהכל בסדר.
כל הזמן צריך לשחק משחקים.
יפה, ואת יודע כמה כוחות נפש נגזלים בלשחק שהכל בסדר?
כן, נכון.
לא יומן. אוקיי, ואז אותו אחד החזיר, פתח לך את הפצע, החזיר אותך למצב...
פתח לי, הייתי אצלו כמה פעמים, הדבר הראשון שמאוד קל, קשה איתו, הוא ביטל, הוא אין כזה דבר, כאילו הוא מאוד, והוא אחד רציני, אני לא רוצה להגיד שמות, הוא מאוד מוכר. הוא התחיל לחזור איתי למשפחה שלי וזה וזה, וזה. לא התקדם. לא התקדם. הרבה זמן הייתי אצלו, לא התקדם שום דבר. ואז הלכתי לאדם אחר שהוא פשוט, לא יודע, אני אפילו היום שאני מנסה לעשות שחזורים, אני מנסה עוד איפה, הוא פשוט בא ופיתח אצלי לאט לאט את הביטחון, והיום אני פשוט, אין את הדבר הזה. שום דבר. אני היום יודע, אני ידעתי שיש לי את הפחד, אני יודע להרגיש כל דבר, אפילו היום, אולי במינימום, במטר, יש לי איזשהו פחד, אבל אני יודע להתגבר על זה. אני חי עם זה כרגיל, אז אנשים לא עוקבים את זה, שיש לי משהו מסוים. שום דבר.
יפה. אני רוצה לנסות להסביר למאזינים, מה אתה אומר למעשה. אתה אומר נקודה שהיא מאוד מעניינת, שמטפל ומטופל צריכים להתאים האחד לשני, קודם כל, עוד לפני דעת, עוד לפני כל דבר. המטפל כן. הראשון, בלי קשר לדתו וחרדיותו, לא יתאים לך. והמטפל האחר...
ממש לא.
יפה. והמטפל האחר כן יתאים לך.
היה מאוד מאוד, היה אמפתיה, ממש היה נוח.
יפה, אז זאת נקודה מאוד...
היה לי אימון בו, היה לי אימון כמו ששחקן... יש, מה זה שחקן אותו, שחקן אותו? יש שחקן שאתה לא מאמין לשחקן, אתה לא יודע, הוא עושה איזה משחק של איזה, של דמות, ואתה רואה, זה לא אמיתי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. שאלה שככה, אתה יודע, אתה פה מעלה להנחתה, אז אני רוצה לשאול אותך. תגיד לי, יכול להיות שאצל אותו אחד חרדי, הרגשת פחות משוחרר לפתוח את הדברים כי הוא חרדי, ואולי יום אחד תפגוש אותו בבית כנסת, במקווה ובמקולת?
לא, לא, ממש לא.
לא, זה לא הייתה הנקודה הזאת?
אני הייתי כל כך רציתי לצאת מהבעיה, והייתי, הגעתי שם אחרי הרבה זמן. עצם זה שאני נגעתי לאותו אחד בישיבה, זה כבר היה אחרי המון זמן. היה לזה המון תקדימים, היה בשיחה בתשוירה, כל מיני מקומות שיש בציבור של אנשים, שלא אכלתי זה, לא יכולתי להגיע לשם, וגם שהייתי שם, אנשים מסתכלים עליי, אני עכשיו מסכם כאילו המון מהקטעים מהחיים שלי, ואני לא זוכר את הכל, אני רק אומר, אני זוכר שהמון פעמים נכנסתי למלא קטעים מהחיים שלא הייתי יכול לצאת מהם, מאוד הסתבכתי בהם. זאת אומרת, שאני הגשתי לאותו בנאדם, ניגשתי אליו אחרי הרבה הרבה זמן שלא, לא היה לי ברירה. ברירת מחדל, זה לא שמיד הלכתי אליו ומיד הוא סידר לי את הבנאדם הזה, ואחרי זה סידר לי, הכל הסתדר, וזה לקח הרבה זמן. זאת אומרת, לא, אין מצב שזה בגלל שפחדתי שהוא יגלה את זה, כי הגעתי אליו בלית ברירה בשביל שהוא יוכל לעזור לי.
הבנתי, אז אתה אומר שכשבן אדם נמצא במצוקה, אתה לא רואה שיש הבדל כן חרדי, לא חרדי.
ממש לא, ממש
אתה
לא.
אתה אומר שהעיקר שהמטפל יתאים.
תיך אדם מקצועי, זה כמו שאני אגיד אינסטלטור חרדי או שאינסטלטור איזה... ממש... אולי ילדים קטנים, אולי, לא יודע, אני לא מבין, יש כל כך הרבה צריך הרבה, אני כל כך אחרתי, כל כך הרבה צריך לדעת איך לבנות את האמון, וזה לשרש את בלקוח, איך לא, בקליאנט, אני יודע איך לקרוא לו.
בלקוח, בלקוח.
זה לא צריך פה על מקצוע, זה לא קשור לחרדי, לא חרדי. פשוט ממש לא קשור לזה.
בוא תשמע מה אתה עושה לנו פה. שתי המטפלים שלי פה יושבים ואומרים, קודם כל הוא מה זה צודק. אבל תשמע, בוא. אתה תצטרך להתחיל לדאוג להם לגמחים. אתה יודע שעד היום הם היו... אין להם פנאי לנשום.
לא, זה לא אומר שאחד שהוא חרדי הוא לא טוב. חס ושלום.
אתה אומר אתה הפוך.
אבל לבוא ולבחור, קודם כל להחליט בראש, אני רק חרדי, זה אומר שההבנה שלו, שהוא ממש לא קשור לעניין. לא מחפש מראש. אני מחפש עכשיו איזה בעל מקצוע, נגר, מחפש נגר חרדי. זה צריך לדעת, זה צריך לדעת יוצא כבני אדם. זה לא קשור לרמת הדת שלו. יש שאלות של פסיכולוגיה ותורה, אני יודע, תורה, פסיכולוגיה, כל מיני דברים שיכולים לפתור את זה, ובנושאים אחרים יכולים לפתור את זה עם החב שלום בלי התורה, אבל בוא, דבר של טראומות, מה זה קשור בכלל? אדם צריך לרכך את הנפש שלו.
טוב, תשמע, אני שומע, ואת יודע, ככה בשקיקה, אני כבר מתאפק כמעט שעה לא להוציא את המילים האלה מהפה. אחרי זה אני אתן כמובן למטפלים היקרים שלנו פה להגיב למה שאתה אומר, אבל אתה יודע שהמנהל הרפואי שלנו הוא אדם שלא נמנה לציבור החרדי. ואני ככה מדי שנה יוצא איתו לכמה ימים לגבש אסטרטגיות, בכל זאת יש לנו 9 מרפאות, מעסיקים למעלה מ-120 מטפלים, רואים למעלה מ-27,000 מטופלים בשנה, כך שאתה יודע, צריכים לתכנן ולצאת לדבר. ופעם אחת הוא אומר לי, אתה יודע מה אריה? מה שהכי משגע אותי בציבור החרדי, הוא אומר, אני הייתי בטוח שאלה ככה הוא התבטא, הוא לא יודע איך להגדיר אותם, אבל הירושלמים האלה, אלה שרואים אותם בתקשורת עם הבגדים המוזרים האלה, הוא אומר, אני הייתי בטוח שמדובר באנשים שלא ידברו מילה עם אדם חילוני. והנה הם באים לחדר הטיפולים, והוא אומר לי, הם מדברים... על כל מה שמפריע להם, על כל נושא, הוא אומר לי, זה פשוט, ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה? אני כבר הגעתי למסקנה, מזמן, שאדם הוא אדם הוא אדם, וכשכואב בנפש, זה ממש לא חשוב, לחילוני ולחרדי, אני מדבר מצד המטופל, כן? לחרדי ולחילוני ולערבי וליפני ולצ'רקסי, לכולם כואב אותו דבר. דיכאון מרגיש אצל כולם אותו דבר. חוסר תקווה, חוסר חשק, חוסר רצון לעשות משהו. ואז ככה, הוא דיבר על הנושא הזה, אז למה אנחנו צריכים דווקא מטפלים חרדים? ומזה כמובן התפתח הנושא, וזה הנושא שלנו ערב. אני מבקש מאוד 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 להודות לך שעלית לשידור. זה היה פשוט נפלא ומרתק. יש משהו למטפלים שלנו להוסיף, לשאול, לומר, לייעץ, לידע?
קודם כל אני שמח לשמוע שמצאת את האדם הנכון, שהצליח לעזור לך.
אתה רואה, זה מטפל. קודם כל הוא שמח שטוב לך. זה מטפל אמיתי, כן.
כן. קודם כל, אני באמת, אני יכול להבין טוב את מה שאתה אומר, באמת, אדם שנמצא באמת במצוקה קשה, זה גם תופעה שאנחנו נתקלים בה הרבה, הוא לא כל כך מסתכל מי הבן אדם שעוזר לו, הוא לא מסתכל איך הוא נראה אפילו, הוא ככה מחפש את ההתחברות הרגשית, האנושית, וזה באמת מעל הכל ולפני הכל. אנחנו מדברים פה באמת על כמה נקודות שבאמת אולי במקרה שלך אולי פחות רלוונטיות, אבל הן יכולות להיות רלוונטיות כנראה בחלק מהמקרים לפחות. קודם כל, כשבן אדם הולך למטפל שעולם הערכים שלו שונה, בוא נגיד את זה ככה, כן? הוא בא מעולם חרדי, והוא פוגש מטפל מעולם שאיננו חרדי, והרבה פעמים מה שקורה בהתחברות הזאת, עוברים לא רק מסרים טיפוליים, עוברים גם מערכת שלמה של ערכים, לאו דווקא בצורה מודעת ומכוונת, זה עובר הרבה פעמים בצורה שאיננה מודעת.
כל דבר, שאת זה
שאנחנו יוצאים
לרחוב, זה דבר שלילי.
תראה, בוא נגיד,
ברור שעדיף כמה שיותר להיות ספון בישיבה ובכולל וללמוד, אבל אנחנו חיים בעולם. עכשיו אנחנו רוצים לחפשים טיפול לבן אדם שיש לו מצוקה נפשית, אז בגלל שיש איזשהו רובד נמוך, שהוא יראה אדם שלא יודע ממנו לקבל ערכים, אז אני שואל לפי זה, אז גם אני, אם יש לי צריך בעל מקצוע, אז גם אני מחפש אדם חרדי.
אתה שואל שאלה מצוינת, אני בהחלט, אני מתכוון באמת למקרים, מיכל, אתה רוצה להגיד משהו?
קודם כל, ערב טוב, לילה טוב לך. אני רוצה להוסיף משהו קצת ממקום אחר, שבאמת כמו שחברי צבי אמר, שיש מקומות שזה פחות משמעותי, ואולי בטיפול שלך זה פחות משמעותי, אבל אני רואה הרבה פעמים שיש טיפולים שאני משתף את המטופל בהתלבטויות שלי גם כן. זאת אומרת, יש דברים שאני יכול גם בחוויה שלי להביא. אם הוא ילך למטפל שאינו שומר תורה ומצוות, הלבטים של המטפל יהיו אחרים לגמרי, מה שמטפל כחרדי, שמבין יותר.
באמת, אם הוא יביא לי לבטים כאלו ממקומות שהם אסורים לשמוע את זה, אז אולי, אני לא, אצלי ממש.
נכון, אז לכן אני, בהחלט.
כל הדימויים מקצועיים, ופוך, אני זוכר אם היה איזה משהו, אז יאללה, אנחנו ידענו מראש, שמאדם יושב בשיחה, הוא יודע על מה הנושא, ו... כמו שאני לא אתחיל עכשיו לדבר, שאני אביא את בן המקצוע, אני לא אתחיל לדבר איתו עכשיו על כל הבן דברים מסביב, נותן לו את העבודה, שיגמור. לא אתחיל עכשיו לזה, לא שיחות נפש איתו, אבל אני מבין שגם עם בן המקצוע, פסיכולוג, אני מדבר איתו על הדבר עצמו.
יקירי, תודה שעלית לשידור.
אבל אני אומר, מראש לבוא ולדון, אם זה דתי או לא דתי, אני לא חושב שזה נקודה. השאלה אם טוב או לא טוב.
זה נכון, אתה צודק בהחלט. תראה, בסופו של דבר המבחן הוא מה שבאמת טוב לבן אדם, זה מה שטוב לו.
כל כך טוב, אנשים לא יודעים מה זה אדם שהוא צריך את הפסיכולוג, הוא כל כך נמצא במצוקה, הוא לא יכול לשלם על זה הון תועפות בשביל לצאת. הוא לא מודע לפעמים לבעיה, הוא לא מודע לזה.
אתה צודק, אני, איך אומרים, אני כאחד שעוסק בתחום, אני שומע באמת שעדיין הפצע הוא טרי, ומערכת הרגשות שלך ככה, לא, שאתה מביא את הרגשות בצורה בריאה, כאילו בצורה טובה, אתה יודע לבטא אותם, אתה מאוד ורבלי.
אני שנים אחרי זה.
כן, ולכן אני אומר שהשיחה הזאת הייתה מאוד מועילה, מאוד מחכימה, אתה יודע שאנשים שהם פחות ורבליים, ואתה צריך לחפש את מה הם מתכוונים לומר, אתה הצלחת להביע בצורה מאוד יפה את מה שאתה אומר, אני מאוד מודה לך.
אם יש באמת חשש, זה צריך לדון גופה, אבל מראש השאלה צריכה להיות קודם כל, אם הוא מקצועי או לא מקצועי.
אני איתך מחזיק לך אצבעות, את כל בית חם אני ביססתי על העניין הזה שקודם כל שהבן אדם יהיה מקצועי ואחר כך...
ובמיוחד כמו שאמרתם שיש כאלה שהם לא מקצועיים והם מדברים והוא מבין, כל אחד הוא מבין, כשהוא מדבר טוב הוא ממש נושאים כל כך שאנשים שצריכים לדעת והם לא יודעים והם מייעצים, זה ממש גרוע.
יפה.
או שלא להסכים איתך באמת במשפט האחרון שאמרת.
כן, לא שמעו אותך בדיוק הרב צבי, אז עוד פעם?
כן, אני אמרתי שאי אפשר שלא להסכים איתך בנקודה הזאת של הצורך במקצועיות. וזה מ... לפני הכל ואחרי הכל.
יפה.
אוקיי, תודה רבה, ממש תודה רבה.
תודה לך שאני הייתה לשידוב מאזינים וקרים, אנחנו יוצאים להתנחתה מוזיקלית נוספת.
תודה.
ומיד מיד שווים. Thank you.
לילה כל לבן שעוטף את השדות, שמחה בלב גוברת, מתבודד עם מחשבות, הלב שכה נחשף מבקש להתעלות כאן. תמונות מן הילדות שוב חולפות אל מול פניי, איך גשם מטפטף בחלון ביתי הקט, שמחת חיים גוברת וכותב על זה מכתב קטן. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה,
אני כל כך שונה,
ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה,
זה בא מהלב, זה בא ממתיקים את התפילה, ועוד עלי אופרח שמקשיב אל התחינה, מרגיש ששום דבר לא חזק מן הבדידות עכשיו. מתי יבוא שלום? אני שואל את אלוקיי, מרגיש כמו בן לאב מנגב את דימותיי, קורא בקול גדול,
גדול,
הוא ישמע אותי עכשיו. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה,
אני כל כך
ויש
שונה,
ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה,
זה בא מהלב, זה בא כשקורא, שרחושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה,
זה בא
מהלב,
זה בא
כשכואב,
מרגיש את העצמה שבחיי איך הכל משתנה,
איך הכל משתנה לי,
הרגשה של רוח,
הרגשה של רוח,
בוהבת ואיך שמעתה ועד עולם אני שוב משתדל לי,
שוב משתדל לי,
להכניס אל הלב,
להכניס אל הלב,
ולתת
לכולם, ולתת לכולם.
ואיך שמדברים אולי אני כל כך שונה, ואיך שרק חושבים אולי עולם לא ישתדל, זה בא
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתי היום האורחים החשובים, הרב צבי ברודבקר, עובד סוציאלי קליני, מטפל בבית חם, במחלקה שנקראת בליבנו, מחלקה קצת פחות ידועה, אבל עושים דברים גדולים מאוד. ואיתנו נמצא גם הרב מיכאל אלברשטט, עובד סוציאלי קליני ומטפל בבית חולים, או יותר נכון במרפאת חיבה שקשורה לבית חולים מעייני הישועה, ויש לנו המון שיחות, ויש לנו גם המון פקסים והמון הודעות מהאתר. אז אנחנו נפתח, במה נפתח רב דוד? יש לנו מאזין? מצוין. אז כל מי שרוצה להתקשר בשביל להתייעץ עם פסיכולוג, קיבלתי פה בקשה לתת את המספר של בית חם. אז המספר הוא 1599-510-550, 1599-510-550, שלוחה 2, ולאחר מכן שלוחה 1-9, ושם תמצאו בכל אזור מגורים את המומחה שאתם תרצו. אתם יכולים גם להתקשר, אם כי זה פחות מומלץ למזכירה שלי, ב-054-848-2000, 054-848-2000. אני פה, חשוב לי להדגיש שיש לנו צוות מטפלים שמונה למעלה מ-120 מטפלים, ולהגיע אליי כשאני הרבה מאוד לא נמצא בארץ, אין בזה שום תועלת, המטפלים שלי הרבה יותר טובים ממני, ולכן כדאי באמת לגשת אליהם, שם אתם תקבלו מענה זמין ומהיר הרבה יותר. לילה טוב למאזין הבא.
שלום, לילה טוב. דבר ראשון, תודה רבה לתוכנית.
תודה, תודה, מדהימה. תודה, תודה.
דבר שני, נעודה עוד נקודה שהיא מאוד מאוד כואבת היא שקורה כאילו בציבור החרדי, בתור שאני חרדית אני רואה את זה, אני מאמינה שזה יכול לקרוא גם בציבור הכללי. אני עובדת בתחום של חינוך מיוחד, הוראה מתקנת, ואני נתקלת הרבה פעמים שבאמת ילדים צריכים, ילדים או אפילו כבר יותר בגיל של חטיבת ביניים, בגיל של הנערות, הם צריכים בעצם טיפול. והורים הרבה פעמים שולחים לכל מיני כאלה שהם חפריות מצידי, שהן מטפלות, שהן עברו קורס בהשתלמות או משהו כזה, וניות מטפלות. עכשיו, אני חושבת שזו נקודה שבאמת, כאילו, עם כל הכבוד שהן חרדיות והכל, הם סך הכל עברו קורס של השתלמות, שאם זה יכול להיות של תרפיה או יכול להיות של משהו כזה, אין להם רישיון של משרד הבריאות, ואין להם זכות באמת לטפל. הם המון פעמים פשוט הורסות נפשות, הורסים, הורסות, וזו נקודה באמת מאוד כואבת, כי הורים משקיעים כסף, משקיעים מאמץ, הם תוכלים שהילד נמצא במקום שכביכול הוא פסיכולוג, הוא כביכול תרפיסט או משהו כזה, והרבה פעמים זה בן אדם שלמד קורסים לפסיכולוגיה, למד קורסים לכל מיני דברים, ובאמת באמת כאילו אין לו את התעודות המתאימות ואין לו את הרישיון המתאים מטפל בנפש של האדם, שזה דבר מאוד מאוד רגיש.
קודם כל, כל מילה בסלע, מה יש לומר? מה יש לומר? באמת,
כן, בדבר שני,
כן, כן,
כאילו לא באמת, אני אומרת סתם, אני כאילו מבחינתי כאילו רוצה לעלות למודעות להורים שבאמת חשוב שהמטפל יהיה מעולם השיח של המטופל, ובאמת זה חשוב, זה, הדאגה היא נכונה ואמיתית, אבל באמת חשוב לבדוק שהמטפל יש לו רישיון, ונפש של ילד זה בדיוק כמו ניתוח לפתוח שלא הלכו לסטאג'ר לעשות ניתוח, בדיוק אותו דבר.
טוב, תשמעי, אני חושב שאנחנו כולנו פה יושבים עמומים, מסתכלים עליי שני המטפלים היקרים האלה, ומעניינים בראש, כן, כי אני צודקת בכל מילה, ובאמת אין הרבה מה לומר, אמרת דברים בצורה כל כך ברורה, זה פשע בלתי יחופר, בלתי יחופר, שאדם שלא מבין הולך להיות מנתח לב פתוח, הוא פשוט יהרוג את הלקוח. רק שם...
זה קורה באמת, הם באמת הורגים. יפה. כאילו אני ראיתי מקרים שלא היה כבר, של להרים בן אדם שנתן אמון במישהו, והוא הלך אז טיפול שנתיים, ולהגיד לו, חמוד, אתה ראית במקום הנכון, אתה צריך עכשיו ללכת למטפל אמיתי, שאתה עכשיו היית בבלוף, זה גם אתה, זה כפה ענקית בפרצוף, כאילו אתה יכול גם להגיד את זה בן אדם.
נכון, את צודקת, אבל אני מרגיש ככה שאת מדברת מתוך איזה היכרות אישית עם איזה מקרה אישי, אז אולי בואי תשתפי אותנו.
אוקיי, יש לי היכרות אישית בתוך המשפחה מבן אדם, אחת מקרוב המשפחה שהיה באמת, היה במצוקה, יפנו אותו לטיפול, למישהי שנקראת פסיכולוגית, אוקיי?
היא לא נמצאת בספר הפסיכולוגים.
היא לא נמצאת בספר הפסיכולוגים, וזה אני בדקתי אחר כך.
אז רק שנייה, המאזינים שלנו צריכים לדעת, כל פסיכולוג חייב להיות רשום בספר הפסיכולוגים. כל עובד סוציאלי רשום במרשם העובדים הסוציאליים, ויש לו חובות, ויש שיגות של אתיקה של עובד סוציאלי. אם עובד סוציאלי דיבר עליך בצורה לא נכונה, או עשה משהו שהוא לא נכון, יש איגוד שיטפל בו, בדיוק כמו שיש איגוד לעורכי הדינים ולפסיכולוגים. כל בן אדם. בעניין הזה אני רוצה לומר למאזינים, ואני כבר אתן לך להמשיך לדבר, הגיע אליי מישהו ואמר לי, אני רוצה להתקבל אצלך לעבודה, אני פסיכולוג. אני יושב מול מחשב, וככה אוטומטי, תן לי את התעודת זהות שלך, ואני בתוך ספר הפנקס הפסיכולוגים, מקיש את התעודת זהות, ואני אומר, אוי, אני לא רואה את השם שלך. אוי, גם אתה התקלקלת. אתה לא מבין, אני נולדתי פסיכולוג. אמרתי לו, תשמע, אצלי עובדים אנשים שלא נולדו פסיכולוגים, אנשים שלמדו פסיכולוגיה ויש להם תעודות. מה אני יכול לעשות? כמובן שהוא כעס עליי נורא וקם והלך, אבל אני חושב שהמסר שאלת הוא ברור מאוד. באמת אמרת אותו בצורה נחרצת מאוד, ואין לי אלא להודות לך מאוד על כך שעלית לשידור בנושא כל כך חשוב. תודה לך.
אוקיי. תודה. תודה לכם.
אריה.
כן.
ברשותך. אני רוצה משהו בכל זאת להגיד, משהו קצת הפוך. ואולי קצת מפתיע.
כן, כן. כן, כן, בבקשה.
אני חושב שהתלונות האלה שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, לפני 10-20 שנה, אני חושב שלא היו קיימות.
כי אז לא היה פסיכולוגיה, היה רק מבינים.
כן, גם לא כל כך היה מבינים, שלא לדבר על פסיכולוגים, גם לא היה בכלל צורך בטיפול. אנשים לא היה להם בעיות בכלל. אני אומר את זה כמובן ב...
רגע, אני רוצה להמשיך את הסיפור שלך, בכלל לא היה אנשים, זה טעות. אבל היום יש אנשים שמתקשרים לרדיו, אז בוא נגיד לילה טוב למאזין הבא. כן, לילה טוב. שלום. המאזין או המאזינה שומעים אותנו?
הלו.
שלום לך.
שלום.
איך אנחנו יכולים לעזור?
אני רציתי גם להביע דעה, דבר ראשון להתייחס למה שהרב דיבר קודם לגבי חמור שונאך.
כן, חמור שונאך, כן.
אז יש פירוש חסידי לעניין הזה, שאומרים כי תראה חמור שונאך, חמור מלשון חומר, כלומר הגוף, הגוף החומרי, שונאך, שהוא שונא אותך, הוא מפריע לך, מפריע לך לעבוד השם, מפריע לך להתקדם. תעזוב, תעזוב עמו. כלומר, לא להילחם בו, אלא ביחד איתו.
לזרום, לזרום.
לזרום, תראה שהגוף מנגד לך, מפריע לך לא לשבור אותו, לא להתעלם ממנו, לקחת אותו ביחד ולהתקדם עליו. זה נוגע לעניין הזה.
יפה, חשוב מאוד, חשוב מאוד, תשמע, זה פירוש באמת...
פירוש בחסידות חב"ד, שאני גם באתי לא דובר חב"ד, אבל יכול לייצג דעה של הרבי בנושאים שעלו כאן, אם ירשה לי.
כן, בסדר. עוד רגע, אני רק מבקש מהמאזין הראשון, שדיבר איתנו הערב, תחייג בבקשה לאולפן, אנחנו צריכים אותך באופן חשוב רגע, אז תתקשר ורב דוד קליגר יענה לך, ובוא נמשיך איתך. כן, איזה עוד מסר רצית להגיד לנו?
כן, אני רציתי אולי לעשות קצת סדר ולהגיד מה אני כחסיד חב"ד, שגם עוסק בתחום הטיפולי וגם נפגש עם, גם בתחום החינוכי, שהוא גם חקרתי את הנושא היטב והגעתי לכל מיני מסקנות, וגם על פי, בעיקר אנחנו הולכים לפי דעתו של הרבי, כן, דעתו של הרבי מלובביץ'.
תאמר לנו קודם כל, זה מאוד מאוד חשוב לנו ככה, כדי לחדד את המסר, מאיזה תחום טיפולי אתה מגיע?
בוא נאמר ככה, אני, המקצוע שלי בעיקר הוא איש חינוך, אבל אני בתור איש חינוך הייתי צריך להפנות למטפלים, אז הייתי צריך להיכנס גם להבין בתחום הזה. אני אישית לא מטפל בצורה, אני לא מטפל ברמה מקצועית, בוא נגיד כך.
הבנתי. אז תראה, אני הייתי מאוד מאוד שמח לשמוע אותך בעזרת השם בהזדמנות נוספת, כי אנחנו ממש רוצים להקדיש, ממש לתת פוקוס על נושא של מטפלים שהם אנשי מקצוע ויש להם חוות דעת בעניין הזה של הטיפול, כן חרדי, לא חרדי, מטפל כזה, מטפל אחר. אז אם אתה רוצה להביע דעה ממש ככה בקצרה, כן, אז בוא נעשה את זה.
אוקיי, אז אני רוצה לומר, אני אומר מה שבדרך כלל הדעה של הרבי בנושא הזה, זה שבדרך כלל לפנות לרופא קונבנציונלי, כלומר רופא עם תעודה מסודר, זה בנושא הרפואי.
ברור.
עכשיו, חשוב להדגיש את הנושא, שהנושא הנפשי הוא גם כן, יש את הנושא הנפשי הרפואי הקליני, לצורך העניין, בוא נגיד, תיקח את זה, הנפשי הכי קליני, לצורך העניין, פסיכיאטר, שהוא ממש קשור לגוף, לתרופות, אוקיי? אז הוא חייב להיות כמובן רופא קונבנציונלי עם תעודה שלמד איפה שצריך מבחינת הממשלה והכל.
ברור.
רופא מוסמך.
ברור.
אבל כשמגיעים לתחום הפסיכולוגי, שזה כבר קשה להגדיר את זה, אני לא יודע אם ניתן להגדיר את זה רופא, זאת אומרת, הוא לא מוגדר כרופא. דה פקטו הוא לא מוגדר כרופא. וכאן מתחילה בעיה.
חוץ מהתואר של רופא, מדיקל דוקטור, רק שנייה, סליחה אדוני, חוץ ממדיקל דוקטור, יש עוד תארים. ואני חושב שהפער בין רופא הוא גם לא אינסטלטור וגם לא טייס, כן? זאת אומרת, כאילו אין קשר בין פסיכיאטר, שנכון שאתה צודק שבעניין הקליני חייב להיות פסיכיאטר, ואנחנו באים פה בתוכנית ואומרים, גם אדם שמטפל בנפש, אדם לא בתרופות, חייב להיות אדם מקצועי, חייב להיות אדם שלמד, חייב להיות אדם שמבין מה הוא עושה. כי אם הוא לא למד, הוא לא מבין מה הוא עושה.
אם ככה זה קצת סותר לעניין הזה של כל הרבנים והמשפיעים בישיבות, שהם נותנים את זאת בנפש האדם, אומנם...
אז כנראה שלא שמעת...
איזה מקרה?
אז כנראה שלא שמעת את תחילת התוכנית שלנו, ואם שמעת אז אני מתנצל שאני...
לא, הקשבתי מההתחלה.
אז תראה, אנחנו פתחנו... תשמע, אנחנו פתחנו את התוכנית ושאלנו, מדוע הרב דסלר לא היה צריך ללמוד, והרב וולבה לא היה צריך ללמוד, והאדמור זצל לא היה צריך ללמוד, והם נתנו עיצות לאלפים ולעשרות אלפים. ידוע שאדמור מחב"ד הרי נתן בכל יום למאות אנשים עיצות.
ודאי.
יפה, ולכן...
לכאורה לא הם תעודה.
נכון, אבל אני רוצה שלא נזלזל באדמור מחב"ד, שאני מאוד מעריך אותו. אדמור מחב"ד לא היה פסיכולוג, והוא גם לא טיפל באנשים. הוא כן
נתן... ודאי, הוא לא התיימר, זה מה שאני בא להגיד.
יפה,
הוא שלח לאנשי מקצוע, זה מה שאני בא לומר, זה קונבנציונלי עם תעודות.
יפה.
אבל אני רוצה לחדד את העניין.
אז רק שנייה, אבל אנחנו ממש, יש לנו פה עשרות מאזינים שממתינים לנו, אז אנחנו הבנו את המסר שאתה אומר, כל הכבוד, תודה שעלית לשידור, זה ממש מתחבר לדברים שאנחנו פה מדברים. תודה, תודה שעלית לשידור, ואנחנו מיד פונים למאזין הבא. לילה טוב.
הלו.
שלום לך.
לילה טוב.
לילה טוב.
רציתי להגיד מקודם עליי ובחור ואמר שזה לא משנה חרדי או לא חרדי. אני חושבת שזה מאוד תלוי מה הבעיה. הבעיה שלו אולי זה לא כל כך למי שחווה את זה, זה לא כל כך נעים לשמוע, אבל היא בעצם בעיה די טכנית. כי זה הייתה טראומה מסוימת שהייתה, הוא חווה אותה, הוא הדחיק, ואז באיזשהו גיל זה יצא. אבל יש הרבה בעיות שנובעות מסביבה מסוימת, מהשקפה מעוותת, שאז חייבים בן אדם חרדי, כי הוא גם יודע את הכלים המקצועיים, אבל מצד שני הוא גם יודע את ההשקפה הנכונה, איך להסתכל על הדברים, איך להגיב נכון על הדברים, ואיפה לשים את ה... את המרכז, מה החלק החשוב, מה החלק הלא חשוב.
אז את חולקת על המאזין הראשון, והנה הרב צבי ברודבקר, העובד הסוציאלי הקליני שלנו, רוצה לענות לך.
כן, ערב טוב לך. אני חושב שבאמת הנקודה שאת מעלה היא באמת נקודה חשובה ומשלימה את הנקודה שעלתה מקודם לכן. בהחלט נכון, ישנם הרבה סוגים של קשיים שמערבים איזושהי תפיסה מעוותת, הרבה פעמים שקשורה ליהדות, קשורה לערכים, של תפיסה בכלל בחיים. וכשבאמת פונים לאדם שהוא לא שעולם הערכים שלו הוא לא עולם שנאמן לתורה ולמצוות, מן הסתם העצות שלו יבואו מהמקום הזה.
וכשאדם... ואולי הם יכולים אפילו להכניס לפלונטר יותר עמוק את הבן אדם. כי לפעמים הקושי שלו זה העיוות של החשיבה,
נכון.
שמכניס אותו לבעיה מסוימת, ואז הוא צריך את החשיבה הנכונה, שהיא החשיבה התורנית, בכלים המקצועיים שהפסיכולוג למד.
בהחלט, בהחלט. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאדם ששומר תורה ומצוות ורוצה להישאר כזה ולא מחפש את הדרך החוצה, מן הסתם גם מייחל לעיצות שיעזרו לו להישאר בעולם שממנו הוא בא. אז בהקשר לזה בוודאי שאדם שהוא בא מעולם אחר הוא פשוט לא מתאים לעניין הזה. כן, תודה רבה לך.
כן, אכן דברים מדויקים, אנחנו באמת ככה דיברנו, התחלנו לעלות את הנושא הזה, שתלוי של איזה סוג טיפול, באמת יש סוגי טיפולים שהם יותר קליניים, יותר ככה נוגעים באמת בבעיה הקלינית, בבעיה המוחית שמפרישה או לא מפרישה דופמין, או סרטונין, פה מתקנים אותי, ורופא, גם אם הוא לא נמנה לציבור דתי או שומר מצוות, יכול לתת, מה שאין כן בדברים שקשורים לתפיסות ולעיוותים של, של בן אדם את התורה, אז שם באמת יש מנדט רק למי שמכיר את התורה ויכול לדבר. תודה שעלית לשידור, ואנחנו פונים למאזין הבא. הלו.
שלום, שלום.
שלום וברכה.
שלום, תודה על התוכנית המעניין.
תודה.
אני הפנו אותי, העובדת סוציאלית הפנו אותי למרכז לאלימות במשפחה, ושם רובם חילונים חוץ מהמזכירות.
כן.
החשש שלי שאני בטוחה שכן יכולים לעזור לי שם בפגישות, בדיבורים, אבל החשש שלי שיחשבו שכל משפחה חרדית כנראה ככה. האמת שאנחנו שתינו חוזרים בתשובה, וכל אחד עבר את הסיפור שלו, ובאמת תורה עזרה לנו כן להשתפר, אבל זה לא עדיין מגיע ל-100%, ועדיין יש לנו את הבעיות. אז באמת אני באה שם לפתוח את המצב שלי, את הבעיות שלי, ואז התחשו שכנראה כל המשפחות ככה, וזה לא נכון, כי באמת חזרתי בתשובה, כי ראיתי משפחות לתפארת ויחסים בין בעל ואישה, וזה עולם אחר. מה שיש לי בבית זה אולי 1 ל-100, 1 ל-1,000, אני לא יודעת, אולי 1 למיליון, אני לא יודעת מה. אני האמת מדבר על השפלה מילולית ואלימות מילולית. אז בכל אופן היא יכולה לחשוב, וזה יכול להתגלגל מזבוב לפיל.
אז מה השאלה שלך למעשה? מה את שואלת?
השאלה שלי,
אם להמשיך שם בטיפול?
כן, עכשיו, יש לי פחד, חשש, שמה, כאילו, לאן זה יכול להתגלגל, מבחינת המטפלת, מה היא תחשוב על החרדים, וזה באמת מפחיד אותי.
אז קודם כל בוא אני אגיד לך, אם את שואלת לעניין של חילול השם, אני חושב שכל מטפל יודע שדברים מהסוג הזה של אלימות מילולית או גופנית, פיזית, יכול להיות בכל ציבור, זה נמצא בכל העולם, בכל הציבורים. כך שהציבור החרדי הוא לא מיוחד באחוזים לשום כיוון. וזה היא יודעת סטטיסטית. אני אומר לך שמי שיותר קרוב לתורה יש אצלו פחות דברים כאלה, אבל בוודאי שאני הייתי חושב שאם את מרגישה שהטיפול הוא טוב לך והוא עוזר לך ובסך הכל הוא מביא יותר שלום הביתה, אני כן הייתי ממשיך בטיפול במקום הזה. אם הטיפול עוזר, אם את מתארת תיאור של טיפול שהוא בין כה וכה לא טוב, וזה יכול להיות כי זה לא מתאים לך או מכל סיבה אחרת, אז אני הייתי שוקל שאם כבר ללכת למקום אחר, לחפש מקום שמבין את הערכים של התורה. אבל אם הטיפול הוא טוב, אני לא הייתי ממליץ להפסיק בשום אופן.
הבנתי.
בסדר?
עכשיו עוד שאלה בעניין תרופות, אם אפשר?
כן.
אז לפני חודשיים התחלתי לקבל וייפקס 75.
כן.
ואני לא מצליחה לישון בצהריים, וזה באמת אני חושבת שזה מפריע לי בתפקוד של היום, כי אני מרגישה טוב, לא ישנתי צהריים, אז אני עכשיו אין לי יותר כוח.
זה נורא פשוט. נורא פשוט, את חייבת לפנות לרופא שנתן לך את הוויפקס ולתייעץ איתו, כי אף אחד מהיושבים פה בחדר, ואנחנו 4, לאף אחד אין רישיון, אף אחד הוא לא מדיקל דוקטור, ואף אחד לא מוסמך לענות על העניין הזה, בסדר?
הבנתי, תודה רבה.
תרגישי טוב ותרבו שלום בעולם. לילה טוב למאזין הבא. הלו.
לילה טוב.
לילה טוב.
רציתי לשאול, בעלי מטופל אצל מטפל, לא פסיכולוג, לא למד פסיכולוגיה, והוא טען כבר לפני שנה שהוא יכול לעזור לו, ואחת הבעיות זה חרדה חברתית, שהוא יכול לעזור לו יותר טוב מפסיכולוג. טוב, האמנתי מחוסר ידע, בסופו של דבר התעמקתי בדברים והבנתי פה קודם כל תוצאות בשטח שבאמת שום דבר לא זז, וזה אחרי ששמעתי שאמרתם שזה לא מישהו שלא מוסמך כפסיכולוג לא יכול לעזור מה שפסיכולוג עזור. השאלה שלי היא באמת, זאת אומרת אם צריך פסיכולוג, צריך פסיכולוג.
כן, הנה ניתן לרב אלברשטט לענות, בבקשה.
ערב טוב. מתוך הניסיון שלי של מספר שנים טובות בטיפול, אני חושב שבאמת כדאי שבעלך יגיע לטיפול מקצועי אמיתי, ששם הוא יקבל את המענה הנכון, ובאמת לא להגיע למטפלים שהם נחשבים לא נחשבים, אלא הם מצירים את עצמם כפסיכולוגים או כעבודה של פסיכותרפיה למיניהם שהם עושים. ולמעשה אנחנו רואים, מניסיון שלי, אני מטפל היום באברך שכבר היה אצל מספר מטפלים, והטיפול באמת לא הצליח, הוא הגיע עכשיו אלינו למרפאה, בתקווה שבאמת הוא יעבור את הטיפול בצורה מסודרת ומודרכת, והוא מתחיל לצאת מהדברים, אבל הוא חווה כחוויה מאוד קשה את המטפלים שהם לא היו מקצועיים.
אני לא קורא להם מטפלים, אני קורא להם...
זאת אומרת שהיועץ אמר שהוא צריך ללכת לפסיכולוג כבר כמה פעמים, כבר לפני שנה, לפני חצי שנה.
מי זה היועץ?
והמטפל הזה, כאילו במרכאות מטפל, עולה על הדברים. זאת אומרת, הוא כל הזמן ממשיך להתעקש שלא, אני יכול לעזור במקום פסיכולוג. ועם כל זה שהיועץ שעומד מעל כל המהלך של כל מיני מטפלים שהוא עבר בין מטפל למטפל, הוא כל הזמן היועץ אומר שהוא צריך פסיכולוג,
גברתי,
הוא משתלט פה על כל העסק.
גברתי, שאלה פשוטה, שתי שאלות פשוטות. מי זה היועץ שאת מדברת עליו? לא בשם, מה הוא, מי הוא? מה זה יועץ? יועץ מס?
הוא יועץ, לא פסיכולוג או לא זה, הוא בעצם מייעץ לאיזה מטפל עליכם.
מי זה? מה הוא? מאחר? מה המקצוע שלו?
משהו כזה.
מאחר, טוב. אז בואי, עכשיו אני עובר לשאלה השנייה. מי סובל, בעלך או המטפל? מי סובל?
בעלי.
מצוין. טוב מאוד שהוא סובל, טוב מאוד שאת סובלת. קחו את גורלכם בידכם ותעזבו מיד את כל השרלטנים שמתעסקים איתכם. לכו למטפל. זה לא חשוב מה אומר זה או למה אומר טפל זה. יש פה שתי מטפלים חרדים, מומחים, שעברו מאות טיפולים. אני עצמי 13 שנה עוסק בתחום הזה, מעסיק ב9 מרפאות, למעלה מ-120 מטפלים. כל השרלטנות הזאת היא בלוף אחד גדול, והראיה שלא עוזרים לבעלך. ואם בעלך סובל, ואכפת לך מבעלך, ואכפת לבעלך מזה שהוא סובל, לכו לאדם מקצועי, סטופ נקודה. אל תעשו את זה אצלי, תעשו את זה איפה שאתם רוצים, אבל תעשו את זה רק אצל בן אדם שהוא מקצועי. כל דבר אחר, חבל על הזמן, על הכסף, ואני אגיד לך עוד דבר. טיפול שלא מצליח הוא טיפול שהורס, כי הבן אדם בנפשו אומר, וואי, כמה טיפולים טיפלו בי ואני לא מצליח. כנראה שהבעיה שלי מאוד 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 חמורה. לכן, אין לי פה מה להאריך, וגם למטפלים פה אין הרבה מה להאריך. ללכת למקום מקצועי. בסדר?
אני מבינה, אבל אם אבא שלו מתעקש שהוא כן ימשיך ללכת לאהוב, אז מה אני יכולה לעשות?
אז את אומרת לאבא שלו, אבא יקר, בוא נלך למטפל כזה או אחר ונשאל אותו מה לעשות. זה נכון שהוא בן שלך, אבל הוא בעלי, אני חיה איתו ואני סובלת. ואם את לא יכולה להגיד כאלה מילים בצורה ברורה, תקשרי ל-054-848-2000, 054-848-2000. בסדר? ואני רק אומר לך שאני מתנדב לומר לכל מי שלא יהיה, ולא חשוב מי הוא, אדם נוח או לא נוח, אלים או לא אלים, אני מתנדב...
אבל לא שמעתי,
054-848-2000, להתקשר בין 9 בבוקר ל-3 אחר הצהריים, להשאיר הודעה, להגיד שאני ביקשתי להתקשר אחרי השידור, ובעזרת השם אני אגיד למי שצריך להגיד, שכשבן אדם סובל כל כך קשה מבעיה חברתית, ובטח הוא נמצא בהימנעות ולא לתפילות ולא לתורה, ונמנע מלעשות מה שהוא צריך לעשות בכולל או איפה שהוא עובד, כשבן אדם כל כך סובל, אז כל היצות האלה באמת זה היצות הכי תופל. בסדר?
תודה
שעלית לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, להתנחת המוזיקלית, ומיד שווים, ממתינים לנו עוד הרבה הרבה מאזינים.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום איתנו שני המומחים שלנו, עובדים סוציאליים קליניים, הרב צבי ברודקר והרב מיכאל אלברשטט. שניהם עובדים, אחד בבית חם ואחד במרפאת חיבה, ואנחנו כבר אומרים שלום למאזין הבא. לילה טוב.
לילה טוב, שלום.
שלום וברכה.
שלום, למען האמת אני קצת מתרגשת, אני מעולם לא עליתי לשידור.
גם אני לא.
אבל אני, אוקיי, אתה חי בשידור.
אף אחד לא שומע אותנו, אנחנו מדברים לבד, אין הרבה מאזינים, זה בסדר.
כן, אה? טוב. כן. בכל זאת קפצתי למים, לקחתי ריזיקה של סיכון וקפצתי למים, כי הדברים פה שבאמת אתם דנים בהם, הם, 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 הם איך אומרים, הם דיני נפשות ממש, דיני mm-hmm. נפשות, mm-hmm. וחשוב לי להביא את הקול שלי, דווקא מהמקום של החוויה האישית.
Oh, זה אנחנו תמיד אוהבים לשמוע חוויות אישיות, כן. כי זה באמת בא ככה ממקום מאוד נקי.
כן, אז המקום הוא מאוד מאוד נקי, אבל הוא גם נורא נורא אוהד, אז קחו את זה בחשבון, כי באמת לא עשיתי את זה.
כן.
וכשעשיתי את זה, ככה זה היה נשמע. אז כשהייתי ילדה קטנה, באמת חוויתי חוויה מאוד קשה, שקוראים לה תקיפה, תקיפה מינית קשה מאוד. בזמנו אף אחד לא דיבר על זה, ולא ידעו על זה, והשתיקו, וכולי וכולי, והתחתנתי, וילדתי ילדים, גידלתי אותם באהבה עד כמה שידעתי, mm-hmm. אבל זה רדף אותי ורדף, וההפרעה הדיסוציאטיבית הייתה יחד איתי וכולי.
גברתי, גברתי, שניונת, כן. שניונת, כן. אני רק מבקש בקשה אחת, אנחנו כולנו מבינים באיזה רדיו אנחנו נמצאים, ברדיו שאנחנו מוכנים לדבר על הכל, אבל בצורה שהיא ככה, לא כל המילים קשרות, ודבר שני, אנחנו רוצים לדבר בעברית, כי הפרעה דיסוציאטיבית אצל המאזינים שלנו, זה בערך כמו שאני אומר לך, שיש בעיה שהמים הכבדים, ולכן, אז הפרעה דיסוציאטיבית זה הפרעה שיש לבן אדם ניתוקים, שבו הוא פשוט מתנתק, וכאילו, הוא שומע אותך, הוא איתך, אבל הוא לא פה. המוח שלו במקום אחר, הוא נמצא במקום אחר, וזו הפרעה שהיא מאוד קשה, שגורמת לסבל מאוד 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 גדול לבן אדם ולכל הסובבים אותו.
אכן כך, ממש. זה היה באמת שנים של סבל, שנים שחיפשתי באמת את האדם הנכון והראוי, ועברתי ממטפלת למטפלת, ו... לא, זה לא, זה לא, זה לא היה, זה לא הגיע, ניסיתי וזה לא הגיע.
אגב, את יודעת, אגב לטובת המאזינים שאולי לא יודעים, ואולי גם את לא יודעת, שבבית חם יש מחלקה שלמה שנקראת מחלקת בנפשנו, היא מחלקה שעוסקת רק בתחום הזה, אנחנו אפילו לא משתמשים במילים מפורשות, אבל בתחום שהזכרת, לנשים ונערות, רק בתחום הזה, מחלקת בנפשנו היא מחלקה גדולה מאוד, מי שצריך לדעת יודע עליה, ומי שחס וחלילה, צריך בעניין הזה עזרה, אז אנחנו נכונים לעזור לו. אז בואי תמשיך את הסיפור שלך, הלכת ממטפלת למטפלת ו...
אוקיי, כן, אבל כנראה שיש לכל בן אדם שנגזר עליו שעה של איסורים, יש את הזמן הקצוב שהם מגיעים את השעה, וגם מי ועל ידי מי זה קורה, ופה אני באמת רוצה להביא את הקול שלי בקטע ש... אני חושבת שאם הייתי הולכת למטפלת חילוניה, או... אני חושבת שזה לא היה נראה אותו דבר כמו שהלכתי למטפלת חרדית, כי מתוכי עלו קולות מאוד 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 קשים שלקח לי הרבה זמן עד שבררתי איתה אם היא מסוגלת להכיל את, את הקולות האלה, כמו למשל למה זה קרה דווקא לי, איפה הקדוש ברוך הוא היה כשזה קרה, או כל מיני סיטואציות, קולות שעולים זה מתבקש מאליו. ו אני חושבת, אני שמטפל לא חרדי, אדם שהאמונה, אתה יודע מה, לא חרדי ולא חרדי, אדם שהאמונה היא לא נר לרגליו, לא יכול לעסוק בכזה דבר. לא
בלי ספק. אני רוצה לומר לך שאחד באמת המחלקות, ושוב, אני אמר לי עם המפיק היקר שלנו שאני סגרתי שנה, שבוע שעבר סגרתי שנה שאני משדר, ו... הרבה מאוד ביקשו ממני להעלות את הנושא שאת מדברת עליו, גם בילדים, יש לנו את הרב צבי ברודבקר וצוות ענק שנקרא מחלקת בליבנו שמטפלת בנושאים הללו, ביקשו להעלות את הנושאים ואני אמרתי, עוד לא, לא כרגע, אני חושב שזה לא המקום המתאים. אבל אם את מעלה את זה, אני רוצה לומר שבאמת בנושא הזה, ברור כשמש, אין בכלל שום ספק, שרק אדם חרדי יכול לטפל בזה. אבל אני רוצה לתת סלש לחרדי מקצועי. זה
נכון,
נושא בדיוק. הכי רגיש
נכון,
בעולם,
נכון,
זה נושא
נכון.
הכי כאוב בעולם, ואם אין מטפל נכון. שהוא חרדי, ושהוא למד את כל הנושא נכון. של פוסט טראומות מהסוג הזה, ושהוא יודע לטפל נכון. בהפרעות של דיסוציאציה, אין לו מקום לטפל, וזה אני אומר גם דרך אגב...
הוא צריך להיות מספיק חרדי, אבל מספיק מספיק מקצועי בשביל באמת להכיל את הקולות האלה.
סופר היפר מקצועי. סופר לגמרי. סופר סופר מקצועי. וזה יש לנו באמת מסכים. במחלקה שלנו את, כאן המקום להזכיר את גברת עדנה לודמיר, שהיא נחשבת למומחית החרדית ביותר בתחום הזה, והיא מנהלת אצלנו את מרכז בליבנו, ואת גברת בת שבע שיינין, שהיא המומחית ביותר בתחום הזה, בתחום של ילדים, איפה שהרב ברודבקר עובד, בתחום של בנפשנו, בליבנו, ואיתם צוות מאוד גדול. הנושא שאת מעלה הוא באמת מאוד כאוב, אבל תודה, תודה, תודה שעלית לשידור, באמת באומץ רב, והשמעת קול ראוי מאוד.
לגמרי באומץ רב.
יופי. טוב, אני מקווה שעכשיו, אחרי שאת תרדי משידור, תהיה לך ליל מנוחה.
טוב, תודה, תודה.
תודה, תודה, ואנחנו ממשיכים מיד למאזין הבא. הלו.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אני רציתי ככה לדבר על איזה שלושה נושאים, ואני רוצה לעשות אותם כמה שיותר בקצרה.
זה יהיה חייב להיות בקצרה, מאחר ואנחנו כבר ממש ממש בסוף השעה שלנו, ויש לנו עוד פקסים ומיילים, ואני חושב שנמשיך בנושא הזה שבוע הבא, אז בואו נתחיל ככה בזריזות.
בקצרה אני אעשה את זה. דבר ראשון, יישר כוח לכם על החלוצה הראשונה שלכם, של בית חם, שהקימו פלטפורמה לציבור החרדי, שהוא הדבר שאני מבקש שנים, אז נגיע לכם מאוד יישר כוח על הדבר הזה.
תודה על התודה.
אני חייב להגיד, אני כרגע אני היום סטודנט לפסיכולוגיה באוניברסיטה בשנה השנייה, ואני חייב להגיד למה אני בכלל הגעתי למקום הזה. אני חושב שהבעיית הבעיות בציבור החרדי, שאין מספיק מטפלים חרדים, לא פסיכולוגים ולא עובדי סוציאליים קליניים.
מסכים איתך בכל מילה.
כי אני הגעתי למקום הזה בגלל שאני התחלתי, בהתחלה התחלתי ללמוד לפני 4 שנים, למדת, לא יודע אם שמעת על המושג הזה, תרפקת 3 הממדים, שזה טיפול אלטרנטיבי, שמציע טיפול במגוון תחומים.
יש לי גם דעה אישית על 3 Dimensions, אבל אני לא רוצה להשמיע אותה פה בשידור, כי הדעה שלי מאוד מאוד נחרצת לשלילה. אבל בוא תמשיך.
אוקיי, בסדר. בכל אופן, אני התחלתי עם הדבר הזה, ואני חייב להגיד לך שכן ראיתי תוצאות, אבל הגעתי למסקנה אחת, שהדבר הזה זה לא מספיק אמיתי בשביל להכיל, כמו שהאנשים הגיבו פה, את הכאב של האנשים ואת הבעיות הבאמת הפנימיות שאתה צריך להגיע לאנשים. בשורה התחתונה, אני אומר לך, מגיעים אליי הרבה אנשים, ואני אומר את זה היום במפורש לאנשים, אני לא פסיכולוג, אני לא רציתי בקליני, אני לא מטפל, אבל הם בדיוק מעני, אנשים בצורה מאוד מאוד ברורה, ולפעמים אני מגיע אליי דוגמה ממש קטנה, מגיע אליי, יש אצלי איזה בחור אחד שיש לו בעיות של תקשורת, בחור חרדי מישיבה חרדית, ואני שכנעתי את ההורים שילכו לפסיכולוג קליני, דבר ראשון בכלל שיעשה לו בכלל אבחון, וההורים מאוד מאוד חוששים, לא תמצא לי פסיכולוג קליני, חרדי שהוא מבין, ואני ככה ברצוב השוב איתם כבר הרבה זמן, אז זה בעצם הבעיית הבעיות שלכם, יש את כל המחרים האלו בציבור החרדי, מסיבה מאוד הגנית, כי אין, וכל עוד שאין, אז הדברים האלו ימשיכו.
תרשה לי לתקן אותך, יהודי יקר, תרשה לי לתקן אותך, סליחה שאני אומר, גם ביום שיהיו הרבה מאוד מטפלים, עדיין כל עוד המדינה, הממשלה, לא תסדיר חוק שאין לאדם זכות לקרוא לעצמו מטפל, אלא אם כן הוא מחזיק ברישיון, הבעיה לא תיפטר. ואני אומר לך למה. כי אתה אחרי שאתה לומד, אמרת פסיכולוגיה לתואר שני? או שנה שנייה לתואר ראשון? אוקיי. אז הדרך שלך עדיין ארוכה להיות פסיכולוג, כי פסיכולוג עם תואר ראשון אין לו הרבה בדיוק מה לעשות. אבל כשאתה תעבור את כל המבחנים של האיגוד, ותשקיע 4, 5, 6, 7 שנים, ובסוף תרצה להחסיר קצת את ההשקעה שלך, ותגבה איקס כסף לשעה, ויבוא לך אחד שלמד CBT באיזה עיר חרדית בדרום, ב3 חודשים, והוא לוקח רק 120 שקל לשעה, אז הפתיים רק מתחלפים, והם יגשו אליו במקום לגשת למטפל מקצועי. אבל הנה, רבל פשוט, אתה רוצה להגיד לך משהו.
ערב טוב. אני רוצה להגיב ממקום אחר, שישנם אנשים שההסתכלות שלהם שברגע שהם הולכים למטפלים מקצועיים, אז הם מרגישים שהבעיה היא בעיה, וברגע שהם הולכים לכביכול למטפלים לא מקצועיים, אז זה משהו הרבה יותר חלש, לא כל כך בעיה, ואז הם מרגישים שזה הרבה יותר טוב. אז זה חלק מהנקודה של קושי של הציבור החרדי גם לקבל, שיש קושי וצריכים ללכת עם מטפלים מקצועיים.
זו נקודה חשובה מאוד, מה שהרב אלבשטט שאתה אומר פה, ואולי הרב ברודבקר ירצה להוסיף לנו מילה על העניין הזה. מה אתה אומר, הרב ברודבקר? אם אני הולך לפסיכיאטר, אז אני ממש 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 חולה, אבל אם אני הולך לזה עסקן שמחלק כדורים, אז אני לא ממש חולה, למרות שזה אותו כדור, אה?
כן, אתה אומר שבעצם ללכת לאדם שהוא בגדר חפר בעיניי.
הופך אותך ליותר בריא.
לא, זה בשירות, מה שנקרא בשירות ההכחשה, כן? אדם שהולך לחפר משלם לו כמה שקלים ומרגיש את עצמו יותר טוב, עם פחות בעיה.
וגם הוא עושה טובה לאשתו שהוא הולך לטיפול, וגם הוא אומר ליועץ של השלום בית, הנה, מה רוצים ממני, אני בטיפול, מה לא בסדר אצלי?
כן.
טוב, זה היה ככה, פתחנו סוגריים וסגרנו.
אבל עוד דבר, מעבר לזה, גם לא רק בציבור החרדי, כל הקאוץ' שימר למיניהם, שהם קיימים גם בציבור הכללי.
נורא והיום. נורא והיום. פשוט מזעזע. מה שאתה אומר זה מזעזע אותי. כי זה כל כך נכון ש... אבל אתה יודע מה, זה שוב מה שהרבל בשביל דבר הרבות בקר אמרו. בן אדם יש לו בעיה, והוא אומר, במקום שאני אלך לפסיכולוג, אני אלך לקאוצ'ר, אני אלך למאמן. עכשיו, דרך אגב, לי אין שום דבר נגד מאמנים, ויותר מזה, גילוי נאות, יש לי בית ספר לאימון בתוך בית חם. זאת אומרת, אני מעסיק את אחד מהמאמנים הגדולים ביותר, שבכל יום שלישי יש לו 22 תלמידים, ואני פותח את הקורס ואומר, חברים, אף אחד פה לא יהיה מטפל, כולכם תהיו מאמנים. ביום שתדעו את הגבולות, מה זה אימון ומה זה טיפול, באותו יום תהיו מאמנים טובים. כי אני דרך אגב אוחז מאימון. כי יש אנשים שיש להם למשל רק בעיה של התארגנות. והיא לא בעיה קלינית, או לא בעיה עמוקה, והיא גם לא בעיה בריאותית. דרך אגב, בארצות הברית, כל עסק שמכבד את עצמו, כל אדם שמכבד את עצמו, הולך עם קואוצ'ר עסקי. אנחנו יודעים שבענפי הספורט יש מאמנים. זאת אומרת, כאילו, מאמן זה לא דבר פסול.
זה בעצם החבל
הדק
שצריך
להיזהר
בו.
כן. יפה, טוב, אני מאוד מאוד שמח שעלית לשידור, גם יש לך עוד מה לומר, זה יצטרך להיות בהזדמנות אחרת, כי ממש 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 אנחנו חייבים לעבור לשיחה הבאה. תודה, תודה, ותהיה מטפל טוב וראוי. לילה טוב למאזין האחרון שלנו לשעה הזאת, ולשעה האחרונה שלנו למעשה. לילה טוב. שלום וברכה. ערב מצוין.
אני רציתי להעלות נושא כאוב של הנושא הרגשי. אני מכיר משפחה שההורים הם מאוד מאוד סגורים כאלו, הם מאוד באים ממשפחה מאוד, והסבא עוד היה מאוד מאוד סגור כזה, אז חדים להעלות לכאלו מקומות, הגישו את הילדים התחילה שלא יהיה עם האופנה החדשה, כמו שהיו פעם הולכים, כל מיני, לא משנה, בלבוש, בנעליים, כל השנים הם הקפידו מאוד בבית, שכולם, כמו פעם, וגם שנה אם בתלמוד תורה היו מפקיד את הילדים, או שהיו לא...
בוא נתקדם ככה בתיאור, ומה השאלה? אתה אומר שהילדים, כל הילדים הלכו עם כיפה שחורה בכיתה, הילדים האלה הלכו עם כיפה לבנה, זאת אומרת הם היו שונים בחברה, ומה השאלה?
לא כיפה לבנה, אבל אני עכשיו...
לא, מוזנחים, זאת הכוונה, כן.
עכשיו, הילד הבחור הפג את זה והמשיך הלאה, ומה שאני יכול לומר זה כשהוא עולה לישיבה קטנה, הוא איכשהו עוד שרד את זה, אבל כשהוא הגיע לישיבה גדולה, לגמרי, לא שהוא מטיפלו כל השנים בזה, בכל מיני הדרכות למיניהם, שהוא קפל, לא כל ההתנהגות שלהם, על הקושיהם, או קפלים, כאלו, כל הלכים טיולים, כל מיני כאלה, והם מבחינת מות אידיאולוגיות, לא מסיבות תחתים. והתוצאה בשטח שהיום הוא לא יוצא מהבית, לא יודע איזה כדורים שהוא לוקח, אבל אני בתור כל השנים, אני פשוט אומר לעצמי שהדבר הזה, פשע שהוא קרה. עכשיו מה שאותי מוצאים מהכלים, שאני בקשר עם האח שמתחתיו, מדי פעם הגן בפור נעלם פתאום לשלושה שבועות וכנות יעתי למשהו כזה פה שם יצאנו לדבר והילד השני זה מה שקרה אצלנו מה זה הגיע איזה היה לו במשך השנים ועד שאלו זה כבר מדי מאוחר
מה השאלה, בגלל שאנחנו ממש מסיימים את התוכנית, בואו נתמקד בשאלה, כי גם הקו שלך משובש, ואני רוצה ככה להבין מה השאלה.
השאלה היא איך לגרום כשאנחנו רואים הורים שמתעלמים ממצוקה של ילד, איך אפשר להסביר להם, חבר'ה, אז תנו לכם להתעלם מזה.
בוא נגיד לך, בוא, הבנתי את השאלה, אני רוצה לענות לך. השאלה שאתה שואל היא שאלה מאוד 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 רחבה, אבל אני רוצה לענות לך בקצרה. אין דרך אחת נכונה להסביר להורים שהם טועים בדרך שלהם. אבל צריך לחפש את הגורם המשמעותי ביותר בתוך המשפחה, אם זה רב, חבר, קרוב, אבא, סבא, בוס, מעסיק, מי שהכי קרוב שם, שיקח את ההורים לשיחה ויסביר להם. רבותיי, כשם שאחד ועוד אחד זה שתיים, ההתנהגות שלכם עם הילדים שלכם גורמת לכך שאתם גומרים את הילדים האלה, גורמים להם את הנפש. ולכן אין הרבה ברירות. אם זה לא הולך, ושוב אני אומר את זה בזהירות רבה, בזהירות רבה מאוד, אם יש חס וחלילה סכנה לילדים, הזנחה או אלימות שיכולים להשפיע עליהם, מצווה לפנות למחלקת הרווחה. מצווה. ואני אומר את זה פה, אני יודע שאני אומר את זה בסוף שעה שנייה, אם הייתי אומר את זה בשעה 12, כנראה שהאולפן היה פה מלא אבנים, אבל אני אומר עוד פעם, יש זכות להציל רדוף מיד רודף, וגם הורים יכולים להיות רודפים בעניין הזה. אז אם לא מצליחים בדרכים יפות, לפעמים צריכים להפעיל את החוק, אבל אנחנו ממש לא יכולים להאריך יותר. בנושא הזה אני מאוד מודה לך שעלית לשידור, וסליחה שאני לא יכול להאריך איתך יותר. אני רוצה להודות מאוד לאורחים שלנו, הרב צבי ברודבקר והרב מיכאל אלברשטט, שניהם עובדים סוציאליים קליניים. תודה רבה לרב דוד קליגר, למנדי אור. סליחה, מכל עשרות המאזינים שהשאירו פה הודעות, כתבו פקסים ושלחו דרך האתר של הרדיו. לכולכם ליל מנוחה, ובעזרת השם בשבוע הבא נמשיך באותו נושא. לילה טוב.